אז כמו ששמתם לב, הפרשה שלנו מעצימה מאוד מאוד את העניין של הלוויים. עוסקים מאוד בלוויים, בתפקיד שלהם, מקדשים אותם וכולי. יש פה לוי בפורום? אין פה לוי. הכהנים אומרים שיש להם DNA ספציפי. לוויים? לא שמעתי על DNA של לוויים. שואל את אבא שלך.
יש לחבר ששם את פרח לו בוטמן. ומישהו, במקרה זה סבא
שלו, כן, נכון. הרב לאו מספר סיפור. הגיע עלייה מרוסיה. אז אתה צריך להתחיל לחקור, יהודי, לא יהודי. לפעמים יודעים, כן, היינו אוכלים מצות בפסח. סימן, היינו. היה נרות חנוכה, הגיעה משפחה אחת, כלום, שום סימן, שום דבר. הוא רק אומר, אנחנו פעם בשנה, בספטמבר אפשר, היינו קונים גרביים חדשות. זה המנהג. גרביים? הרב לאו, יש לו... מחזיק המון משפחולוגיה ומנהגים וזה. מה זה הדבר הזה יכול להיות? בירר. בסוף מה יצא לו? לא רק שהם יהודים, הם כהנים. הם היו גרים בכפר. הם היו נוסעים לעיר למניין פעם אחת בשנה ביום כיפור, כדי לברך ברכת כהנים. ופעם אחת בשנה, אז מורידים את הנעליים וכולם רואים, אז היו קונים גרביים חדשות. הפסיקו ללכת לברך ברכת כהנים, אבל גרביים היו קונים. אז לא רק שהם יהודים, היו כהנים. כן. עכשיו שהגעת אפשר להתחיל את השיעור, אוריאל, אבל אם אתה תביא לי כוס מים, אני אברך אותך עד סוף כל הדורות. מים אפשר, נכון? מה? לברך מה? לברך אפשר...
חשבתי על זה, אני אומר, ואנחנו נברך יחד.
כן. הקדוש ברוך הוא רוצה שנברך אותו. ואתה ועד עולם.
כן. אני רוצה לעמוד בזה.
ברוך השם. אמא לפי תהילתך, אבל לשתות מותר, נכון? הרב שרוב עוסקים. טוב. אז לא, אנחנו פה מחליפים חוויות מאנשים חולים. טוב, אז אני אומר, הפסקה הזאת היא קשורה ללוויים, ואני אומר לכם שאני מת להיות לוי. אני מת להיות לוי, אני עובד על זה, יש לי בינתיים 5 בנות, ואני, אין מצב שאין לי חתן לוי. אני עובד על זה. יהיה לי נכדים לוויים ודאי, בעזרת השם. לוי זה משהו מאוד מיוחד, יש בזה, בתנועה של הלוי, יש בה משהו מאוד מיוחד, במובן מסוים אפילו קצת יותר מכהן. כי כהן זה מעורבות, גמורה, הוא עושה הכל, ולוי זה ללוות. לכן הלוויים הם מנגנים. יש להם את היכולת אותי לנגן, ללוות משהו, מה זה לנגן? חופה, חתונה, מה צריך תזמורת, יאללה, חתן קלה רב, נגמר סיפור. לא, זה הליווי, מה זה עושה? נותן את כל, את כל האווירה מסביב, זה הליווי. אז כאן בפרשה שלנו יש כאן עוד תפקיד מאוד מיוחד ללוויים. תראו איזה תפקיד מדהים. ברוך תהיה אוריאל. בשם מויר יזקי ניזל, בפסוק מבין 50 ישוב מצווה העבודה. תודה רבה, השם ברך אותך. ברוך אתה, אדוני אלו, אשר כל ימי דברו. בפסוק הוא מבין 50 ישוב מצווה העבודה, אבל חוזר הוא לנעילת שערים. לעבוד הוא לא עובד, אבל לנעול שערים, הלוי כן. בית המקדש היו לוויים שהיו שוערים, סגור, נגמר, נעול. זה הוא כן יכול לעשות. את העבודה המרכזית של הנגינה של הלוויים, עבודת הקודש, הכנת כל מיני דברים, הלוויים היו בעצם כמו עוזרים לכהנים, זה לא. אבל נעילת שערים הוא יכול. אז שואל השפת אמת, ודקדק, מה זה הלשון נעילת שערים ולא פתיחת שערים? למה נעילה? כמו שהוא נועל, הוא גם פותח. הוא נועל בערב, הוא פותח בבוקר. אז למה לדבר דווקא על הנעילה ולא על הפתיחה? הוא פירש דכתיב, מה יפו פעמייך בנעלים. פעמייך הוא התעוררות התלהבות ליבות בני ישראל. מלשון פעמון זהב. בנעלים הוא שזה ההתלהבות צריך שמירה ומנעול שלא יתפשט בו פסולת. ושבח הזקנים הוא בזה שיש להם יישוב הדעת שלא להתפשט ההתלהבות יותר מדי. וזהו נעילת השערים, עד כאן דבריו זל, דברי פי חכם חן. עוד לפני שהוא יפרש את הדברים, רק כבר אנחנו מזהים פה. התלהבות זה דבר מצוין. דבר מצוין, אבל התלהבות צריכה שמירה. כביכול היא צריכה נעל. נעל שתגן עליה, כי תוך כדי התלהבות אפשר, א', אפשר להתחיל, ואז פח, קרוס. אפשר לפגוע במישהו מרוב התלהבות. אפשר מרוב ההתלהבות לעשות דברים לא כדין ולא כהלכה, כמו נגיד נדב ואביהו. התלהבות זה אש. ואש צריכה פעילה ונר. האש לבד היא מסוכנת, היא יכולה לצאת משליטה. אומרים שהשמירה של ההתלהבות החסידית זה הגאון מווילנה. התפקיד ההיסטורי שלו, לכן הוא כל כך התנגד, כי התפקיד שלו היה לשמור שהחסידות לא תצא חס וחלילה ותהפך לאיזה חבורת אנשים שכל היום זה, אבל לא מחויבים להלכה. אז הגאון מאוד מאוד התנגד. כביכול הוא התנגד כדי לשמור על החסידות בתוך גבולות הגזרה. כמובן שאנשים הקטנים עשו מזה התנגדויות זה, אבל הגאון, מבין, למה שהתכוון להתנגדות זה כדי לשמור. כדי לשמור שלא... רבי נחמן מברסלב אומר לחסידים, בגלל שרבי נחמן הוא כזה רדיקלי בהרבה מאוד הוראות והרבה תורות, אז מה הוא אומר? תשמעו, החסידים, אתם יכולים לקמת את התורות שלי איך שאתם רוצים, אבל אל תזוזו מסעיף אחד בשולחן ארוך. אנחנו אמר, בשום פנים ואופן. סעיף אחד בשולחן ארוך, הוא ציווה עליהם להיות בקיאים בשולחן ארוך. כי דווקא בגלל שאתה מדבר דברים מאוד מאוד נסגרים וכו', אם לא יהיה את התשתית ההלכתית, אז בקלי קלות זה יכול להיות איזה התלהבות שהיא חורגת מכל הגבולות, ובעצם כבר האדם עובד את עצמו ולא עובד את הקדוש ברוך. ולהוסיף ביאור העניין, דכתיב, האחיות רצו ושוב, ובית בחינות הנעל. לכן כתיב, ישוב מצווה העבודה. וכן הלשון חוזר לנעילת שערים, שצריכים בימי הזקנה לחזור ולתקן עבודת ימים הראשונים לבררם מכל פסולת. כל כך יפה מה שהוא אומר כאן. אני עוסק עכשיו הרבה בסיפור הזה של הזקנה. בעקבות העובדה שאני כבר... בעזרת השם בשבועות הקרובים אני אהיה בן 40. אז כאילו הרמב"ן אומר שהסיבה שהרמב"ן נתן בפרשה שהסיבה שהלווים עובדים מגיל 30 זה כי הוא אומר אדם זוכר את העשיריות שלו 37, 39, 30, 40, 50 זה. אז 40 זה איזושהי החלפת קידומת ככה משמעותית. פתאום 40 זה גיל שאני זוכר את עצמי בתור נער, מסתכל על אנשים בני 40 שנראים לי כזה וואי זקנים, ואלה שהיו בני 40 שאני הייתי בן 20 הם היו בני 60, זה כבר מתחיל. אז הזקנה היא, בעיניי הזקנה, כתוב שזה מתנה. מי ביקש זקנה? לא. 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 מי ביקש מהקדוש ברוך הוא? פעם אנשים לא היו זקנים. לא יודע אם אתם יודעים, פעם אנשים היו חיים, 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 בום, מתים. אז אברהם אמר לקדוש ברוך הוא, אי אפשר כך. אין אדם לא יודע מתי הוא, אין לו רמזים, אז הוא חי כרגיל, ממשיך לאכול, זה לא עושה תשובה. תן זקנה! אומר הכתוב, אברהם זקן בא בימים. אברהם התחיל להיות זקן, ראו עליו קצת שיער לבן, קצת כפוף, הולך עם הכן. יצחק אמר, לא מספיק זקנה, אנחנו רוצים גם איסורים. שאדם ירגיש לקראת סוף ימיו שהוא ככה, התפקודים שלו. בסדר, אדם זקן, אז הוא עושה הכל אותו דבר, אבל בסלואו מושן כזה, בהילוך איתי. אבל אם יש, פתאום התפקודים לא עובדים, כבר קצת השיניים נופלות, העיניים לא רואות, אז הוא מבין שהוא מתחיל בעצם להיפרד. הזקנה במהות זה תהליך של היפרדות. אנחנו פשוט נפרדים, בהתחלה נפרדים מכל מיני כוחות חיים. נפרדים מהראייה הטובה, נפרדים מהשמיעה המשובחת, נפרדים מחושי הטעם, נפרדים מהיכולת להוליד, נפרדים מהיד היציבה, נפרדים, עד שבסוף נפרדים לגמרי. זה כאילו פרדה איטית, עושים איתנו חסד. תכף נראה בשביל מה זה. נפרדים מהגוף, כן. שלמה המלך תיאר את זה בצורה מאוד מדויקת בקהלת בפרק האחרון. ממש מתאר, מכיר את הפסוקים האלו? בסוף קהלת. עד אשר יבואו ימים אשר תאמר אליהם אין בהם חפץ, עד אשר קהו הרעות בערובות, ונעו השומרים אחר הבית, ותסתגב האביונה. הוא מתאר, עובר על כל הגוף, הוא מתאר את ההזדקנות של האיברים. אז זה יצחק. יעקב אמר, גם איסורים זה לא מספיק, צריך חולי. אז הראשון שהוא חולה זה יעקב. אמר לי, יוסף, הנה אביך חולה. אז אדם שהוא זקן הוא כבר. אדם שהוא חולה, הולכים אותו בבית חולים, כן? מישהו פעם עשה ניתוח? עשיתם ניתוח פעם? בקטנה, לא משהו, זה לא... כזה, לב פתוח, לא? עשיתי פעם ניתוח קטן בעצבה של הרגל, היה לי איזה שבר קטן. בכל אופן, אתה מרגיש, זהו, ככה זה נראה. שמים אותך בלי בגדים, על איזה שולחן, מרדימים אותך, וזה, אתה כולך... מה זה הדבר הזה? אז כאילו חולי, שאדם הוא שוכב במיטה במצב מאוזן, זה הדבר שהכי הכי מזכיר את... עכשיו, כל התכלית של הזקנה זה לא כדי לבאס אותנו, להפך. בעיניי זה חסד עצום, שהקדוש ברוך הוא נותן לנו חיים, המון זמן של חיים. היום ברוך השם אנשים חיים יותר ויותר, אנשים היום תוחלת החיים עולה ונפטרים בגיל 80, 90, רצף, חתיכת חיים, שבהם כבר ההורמונים והרתיחת הדמים, מה שקוראים בלשון חז"ל, כבר לא כל כך בוערת מצד אחד. מצד שני, אדם מתפקד, אבל הדברים שכל הזמן הכשילו אותנו, לא רק עניינים של עריות ותאוות וכאלה, גם עניינים של כבוד. חלס, בן אדם בן 60, אם הוא זה, הוא גם, בסדר, מספיק, זהו, כאילו, עשיתי, הייתי, סבעתי, נגמר, אין, זה הזדמנות לחזור ולתקן דברים שבהם נכשלתי בשנות הצעירות שלי. כי יש זמן מצד אחד, והגורמים שהפריעו לי, שהם גורמי התלהבות יתר, לא קיימים. יש יותר נחת, יותר שמחה, כן? אני מכיר מישהו שהוא היה, בשנותיו הצעירות הוא היה מאוד רגזן. עכשיו זה ודאי פגע בו, זה פגע בסובבים אותו. אבל הוא התבגר, וגם עבר איזה משהו בהפכה בריאותית בדבר הזה. והרופא אמר לו, תשמע, אסור לך זה, אסור לך, ואסור לך לכעוס. הרופא אמר לו, לא פה מוסרי, אסור לך לכעוס. אז הוא לא כועס. הוא קיבל עצמו ממש, הוא נמנע בכל זה, ממחלוקות, והוא לא כועס. זה תיקון. הוא חוזר חזרה לאותן סיטואציות שבעבר היו מקפיצות אותו, והוא לא כועס. אז אומר השפת אמת כאן, זה כל כך יפה, לכן תשימו לב, זקנים, בדרך כלל יש להם יותר אור על הפנים, הם יותר מהירים. לא סתם אני אומר, יש גם זקן לבן לאדם שהוא מזדקן, כי הוא נראה, הנשמה יותר מהירה, הגוף כבר פחות תופס מקום, והנשמה יותר מהירה. יש פעמים רואים תמונות של... זה גם בגלל הצבע הלבן, אבל תשאל את עצמך, למה יש צבע לבן? למה הקדוש ברוך הוא ברא זה שאנשים זקנים יהיו עם צבע לבן? כדי שתסתכל במראה, אז תבין שאתה כבר צריך להעיר לעצמך. הנשמה שלך רוצה להעיר מבעד לגוף שמפסיק להפריע. תסתכל כל מיני תמונות של רבנים. היו צעירים, ואחרי זה כשהם היו... זה הבדל זה,
אבי
לובביץ', כן. תמונה שהוא היה צעיר.
סרטון שבהתחלה מראים שהוא עושה כאילו שהוא צעיר, ובסוף הוא מברך.
איפה הסרטון הזה? אני גם רוצה לראות.
הם הראו את זה בחתונה של...
של חבדניקים. טוב, בטח יש את זה איפשהו. כן, זה מדהים. הרב אליהו ועוד. אז לכן אומר לכם, השפת אמת, ולהוסיף באור העניין, דכתיב באחריות רצו לשוב בבחינות הנזכרות לאל. לכן כתיב, ישוב מצווה העבודה. ישוב, תירגע. וכן הלשון... חוזר לנעילת שערים שצריכים בימי הזקנה לחזור ולתקן עבודת ימים הראשונים לבררה מכל פסולת. ופסוק הנזכר לאל, פעמייך בנהלים ולכללות ישראל, שהקטנים מתבטלים להגדולים. ובמעשה הנערים ופעמייך התלהבות ותשוקה בחינת רצור, בנהלים הם הזקנים בחינת ושוב. כן, בטח. זה תיקון מסוג מסוים. נעילת השערים בעצם זה שמירה. בית המקדש זה מקום האש, ההתלהבות, והלווים עסוקים בשמור את זה, לנעול את זה. עכשיו הוא לוקח את זה לעבודה פנימית הרבה יותר רחבה. יש עבודה שהיא התכלית שלה, זה שמירת ההתלהבות. דרך אגב, זה בהרבה מאוד מקומות. לדוגמה, הלכות נידה. הגמרא מסכת נידה אומרת, למה אמרו נידה לשבעה? כדי שתהיה חביבה על בעלה משעת כניסתה לחופה. כלומר, איש ואישה נועלים כביכול את עצמם מקיים יחסי אישות במשך הפרק הזמן שהאישה נידה, מדוע? כדי לשמור על ההתלהבות. שלא תתבזבז, שלא תנזק. כי אם זו כמובן התלהבות, אז בסוף מה יקרה לה? היא תביא לריקבון. וכן על זה הדרך. אז בהמון המון מקומות צריך שמירה על ההתלהבות. אני אספר לכם עוד איזשהו סיפור. תן לו דווקא כשאתן לו, כן. יש נגיד חתונות, כן? אז קצת צעיר, ו... חבר'ה מתחתנים וזה, אז איזה התלהבות, איזה ריקודים, איזה בלגן, מרימים, והשתוללות וכאלה וכל זה, נכון? עכשיו אני אומר לעצמי, באמת, באמת, אני מנסה להסתכל אחורה, כמה מהדבר הזה זה שמחת חתן וכלה אמיתית, וכמה מהדבר הזה זה השתוללות, כאילו חבר'ה צעירים צריכים, שאין בעיה, זה... מתי התעוררתי לדבר הזה? כשהייתי לפני זמן מה בחתונה של זוג אנשים מבוגרים. התחתנו, איזה חתונה שנייה, לא חקרתי בדיוק, אבל... ושם לא היה, כולם היו מבוגרים, החתן והקלה, כמדומני שאפילו לא היה להם הורים, וגם הנאספים, כולם היו חברים של החתן והקלה, בגילאים המתאימים. אז היה רק שמחה. גם בקושי היה תזמורת, אני חושב. היה זה כלי אחד אולי. היה רק, היה את השמחה נטו, כמו שהיא. זאת אומרת, חתן, קלה, רב, שמחה, חופה, חתונה. הדבר בעצמו, נקי, 100% טהור, בלי כל ה... זה היה עוצמתי בצורה בלתי רגילה. הייתה עוצמה אחרת לחלוטין, שפתאום מאירה בפניי את כל ה... אתה יודע, לפעמים יש איזה חתן, איזה חתן, וכולו זה, אבל חבר'ה, זה תפוס, תרים, תופסים איזה מפה, מרימים אותו, זורקים אותו, וזה ייפול, מה יקרה לו, חתן, שבור את הרגל. לא כל החתנים רוצים את כל האלימות הזאת, מה זה הדבר הזה, תפוס. לא מבעיה, לא מבעיה, הנה עוד דוגמה, שכשמוקדים באופן הזה, לא מאפשרים למי שהוא לא בן 25 ומטה, ועם כושר של גיבוש למטכה, לא מאפשרים לו לרקוד. אתה מנסה להיכנס לזה מעגל, חוטף איזה כתף, מייפים לך לכל הרוחות. נכון? זה... כן, אני אומר לכם, הייתי פעם בחתונה של חבר'ה קשתים, שהיו בריאים, זה... היו שם, מישהו שבר את הרגל, מישהו... זה היה, אי אפשר להתקרע, אנרגיות עצומות ועוצמות מפחידות. אבל אי אפשר, מישהו לא היה בבר האחי, לא יכול להיכנס בכלל לעיגול הזה. אה? נו. יש כאלה דברים כאלה. אז אומר, גם התלהבות צריכה מנעול. קטנים וזקנים. כן, כן. יש לו כבר, לא יהיה לו, יש לו. כי הגוף שלו פחות מושך אותו. מה שמקשה על כל אחד מאיתנו, התאוות, היצרים, זה אצל אדם זקן, זה כבר... גם אדם זקן יכול להיות נפול בתאוות, אבל הגמרא אומרת שזה דבר נורא. סתם אדם זקן באופן טבעי, הוא יותר קרוב, יותר קרוב לעולם העולם הבא, אז הוא מילא כבר מתחיל להרגיש את זה.
אבל הוא יכול שתהיה יותר
בוגר, כן, נכון. אבל מצד ה... מצד ההתבוננות בדברים, יש דברים שכבר פחות מעניינים אותך מגיל מסוים. זה פשוט לא מעניין אותך כבר, כל הוויכוחי כבוד, אתה כבר אחרי זה, זהו. בואו נראה כאן את הזה. מתאספין כל מיני עבודות של בני ישראל בשמיים, ונגמר מכולם סדר העבודה הנכונה, פעמייך בנהלים. וזה שכתוב, ושרת את הרחב, הלוי הזה, לשמור משמרת. כי הזקנים נותנים כוחם לציבור לסייע להנערים. שלא יתערב פסולת בעבודתם. בקיצור, אתה רוצה שההתלהבות תהיה כמו שצריך, תדאג שיש שם איזה זקן אחד. והוא, תדאג. בעבר, אני רוצה לומר לכם את הדבר הזה, אנחנו היום מדברים על זקנים, בעבר, כל חברה, במרכז שלה היה זקן. במרכז הבית היה סבא, שבכיסא באמצע הבית, וכל הנכדים סביבו, ורואים אותו. גערה אחת של הסבא, כולם... תפסי. זה היה מבנה משפחתי, זה סבא זקן, כמו היום אצל הערבים. זה סבא זקן במרכז הבית, וסביבו הכל. יש את ההורים, את הילדים וכל זה. מכבדים אותו. הילדים רואים מול העיניים, גם איך זה נראה. היום העולם שייך לצעירים, מקרים את הזקנים, אורזים אותם יפה יפה, שולחים אותם לבית אבות. זה היום שלא יפריעו. באים מבקר אותם פעם בשבוע, פעם בשבוע, אבל לא בא... ולכן תסתכלו, אין כמעט היום, קשה לראות זקנים היום. אפשר לראות זקנים, זה הולך ונהיה מוצר, כן, נדיר, לראות זקנים, לכוונה חיים, מתלחים. זה, יש עוד מקומות כאלה הרבה, אבל יש מקומות שבהם, זהו, גם, אין כוח לטפל. אז...
משתנה בין צורות חיים.
נכון, ככל שהצורה יותר טבעית, יותר זה, אז... אז לכן, אבל מי צריך את הזקנים? אני זוכר שהייתי בתור ילד, היה פרסומת, ראו איזה... איזה סבא רוקד בדיסקוטק. זה רוקד, אז אמרו לו, מה הסוד שלך סבא? אז הוא אומר, יוגורט, כל החיים. כן, כאילו, אבל זה בעצם ההצלחה של הסבא שהוא רוקד בדיסקוטק יחד עם כל הצעיר. ולא הצלחה זה כישלון. התפקיד של הסבא זה להיות סבא, סבא קדישה. לתת את הפרספקטיבה, לתת את העומק, לתת את הדורות, לספר סיפורים לילדים. אבא שלי, האדם שהכי השפיע עליו זה סבא שלו. מנחה בחדר הקטן ברבע לארבע. תלך אחד שתגיע. פה. לא, תצא, כאן, ככה. אז קרה לי פעם זה מקרה, כשהייתי נער בשבת, צר ידי רכב, שאל אותי, איפה זה רחוב ברנר? זה היה בשבת. ברנר, אמרתי לו, ברנר, איך הגעת לכאן? שלחתי אותו לבית ספר ברנר, בפתח תקווה. אני גומר לשלוח אותו, והוא מתחיל לנסוע, אני מרים את העיניים, אני רואה שזה רחוב ברנר, עכשיו שאנחנו נמצאים. שאלתי שהוא טוב. כל פנים, זקן, במרכז הגזרה, מה שנקרא, עושה נותן פרספקטיבה אחרת לחלוטין. התחלתי לומר לכם, אבי, האדם שהכי השפיע עליו זה סבא שלו, הוא היה מהבית ספר, הוא חשב על סבא. מחבר אותו לדורות הקודמים. זה מאוד מאוד משמעותי. וזה שכתוב, ושרת את אחד לשמור משמרת, כי הזקנים נותנים כוחם לציבור לסייע להנערים, שלא יתערב פסולת בעבודתם, כן, שלא יהיה התלהבות יתרה וכו'. ועל פי זה יש לפרש, המדרש, פרשת וירח, חביבים הזקנים. אם זקנים הם חביבים, הם עם הזקן, לא מנסה לשחק אותם מה שהוא לא. מנסה להיות צעיר עד השנייה, הוא מבין שהוא זקן, הוא עכשיו נושא על גביו את כל השנים כולם, הוא צריך להביא את העומק של הניסיון ואת הזקנה הזאת, זה נצרך הדבר הזה, עולם בלי זקנים זה עולם בעייתי מאוד, ביוון, הם לוקחים את הזקנים וזורקים אותם לפח כי הם כבר לא יכולים להיות, הם לא פרודקטיביים, אבל הזקנים יכולים ללמד, לספר, לתת לנו פרספקטיבה, אבל אם הם נערים, נטפל להם ילדות. זקן שמנסה להיות נער, זה לא יוצא מוצלח. זה גרוע מאוד. זה נקרא זקן שוטה, זקן אשמי. אחד שמנסה להראות שגם הוא מגניב וגם הוא בחבר'ה. זה לא... מה? כי זה לא טוב.
כי זה אומר שהם
שוטה. א', הוא לא מקיים את התפקיד שלו, ב', זה שהוא מנסה להיות צעיר, זה יוצא מביך. אתה מבין? כי הוא הרי לא באמת צעיר. הוא באמת זקן, אז הוא מנסה להיות מה שהוא לא. זה כמו מי שמנסה להתחפש למשהו, זה פשוט לא הוא. אז אתה מבין, זה פשוט דבר מביך. זה מי שמנסה לדבר, תאר לעצמך שלפעמים מגיע, זה ממש מביך, לפעמים מגיע. אתה יודע, החבר'ה לפעמים מדברים עם כל מיני עניינים, זה נפגשתי, סתם אפילו בצבא, אני אומר, נפגשתי עם חבריי, עם פה, עם שם, פתאום מגיע איזה אחד שהוא כבר נשוי בן 50, אבא, נפגשתנו, איך היא נראה? אתה מרגיש, זה מביך, זה מביך בשבילו, לא, כאילו, מה אח שלי, אתה כבר סבא. אתה רואה, החבר'ה ביניהם מדברים על זה. החבר'ה ביניהם מדברים על זה. איך הוא מדבר? הוא בן אדם הזה הוא כבר סבא, מה? הוא בא למצוא חן בעינינו ולהיות במשחקי. אנחנו ילדים, אנחנו מדברים את השטויות האלה, אבל הוא כבר אמור לעבור את זה, ככה. זה יוצא פשוט מביך בשבילו. יש לפרש על פי הנזכר לאל, כי הזקנים האמיתיים הם אותם שבימי ילדותן תקנו בחינת עבודת התלהבות כראוי. כלומר, אם אדם כשהוא נער, זה הוא מזהיר אותנו שם מהכיוון השני. אם אדם כשהוא צעיר אומר, טוב, נו, כיוון שהזקנה זה דבר כזה, רצוי, אני כבר מעכשיו מתחיל להיות זקן. אז תראו אותו כזה טעבן, לא מתלהב משום דבר, כולו כזה כבד. אז אמר רבי נחמן, ולא טוב להיות זקן. לא זקן זקן ולא צעיר זקן. אדם צעיר, תתלהב, תיזום. בסדר גמור. אבל לידך יש את הזקן שנותן לך, נותן לך את האיזון. כמו רחבעם, ששאל את הזקנים ושאל את הנערים. אז הנערים, וואו, נותרה להם על זה, אתה תראה את זה. והזקנים אומרים, תרגיע, בוא, תן, תעשה. תני לו איזה עצה מחוכבת. יכול מאוד להיות שטוב שהנערים אמרו לו את זה כדי להוסיף לו ביטחון, היה צריך לשמוע ועצת את הזקנים. אבל אם אדם גם כשהוא צעיר, הוא מתנהג כמו זקן, אז כשהוא מגיע לגיל זקנה הוא בכלל על הקרשים, הוא לא זז. כן? הזקנים האמיתיים הם אותם שבימי ילדותן תקנו בחינת עבודת התלהבות כראוי, ובימי הזקנה מבררים עבודתם הראשונה. וזה פעמייך בנעלים, מחביבים הם, כמו שכתוב מה יפו. כן? זה דבר יפה. כשאדם חוזה, עושה עוד איזה סיבוב, והפעם הוא מתקן. הדברים נעשים ביתר מתינות, ביתר שמחה, ביתר אחריות. ואם נערים הם פירוש, אף הזקנים שמתחילים אתה לקבל עבודת השם בימי זקנתם וחסר להם כוח ההתלהבות, עם כל זה הם מוסיפים כוח לילדים, וזה נטפל להם לילדות כמו שכתוב ושרת את אחיו. נכון שהזקנים בעצמם כבר לא יכולים לעשות כי אין להם כוח. אבל עצם העובדה שהם מוסיפים איזון, ומוסיפים בריאות לילדים, זה מצטרף אליהם. זה נחשב חלק מהמעשה שלהם. טוב, בואו נראה גם עוד אחד. בעניין זכירת יציאת מרים. זה דבר מאוד מאוד מעניין. יש לנו 10 זכירות. תסתכלו, 10 זכירות כולם מאוד משמעותיות. יציאת מצרים, מתן תורה, מעשה המלאק. מה? איך? מעשה בילעם. אירועים לאומיים. כל אחד מהם אירועים לאומיים. עם כל הכבוד למרים, זה לא אירוע לאומי. זה משהו מקומי בין משה לבין מרים, זה איזשהו כזה טעות מקומית, אי הבנה מקומית במדרגתו של משה רבנו, אז למה צריך לזכור את זה? אז מה תגיד? שזכירת מרים זה כדי לזכור את מדרגת נבואתו המיוחדת של משה רבנו. אז אפשר להביא פרשת יותר מוצלחות, דווקא דרך הכישלון, חסר במקומות של משה רבנו. בואו נעשה זכירת מעשה משה בצור, שהקדוש ברוך הוא גילה לו את שער החמישים. זכירת העובדה שמשה הוריד את הלוחות. יש דברים, הרבה דברים שמבטאים את נבואתו הנבדלת של משה רבנו. למה דווקא אצל מרים? זה ברור שזכירת מעשה מרים זה לא הכוונה למעשה, אלא הכוונה להשפעה של הדיבור על מה שקרה לה. מה בסך הכל היא עשתה ומה הייתה התוצאה? אומר לכם השפת אמת, בעניין זכירת מצרים אשר עשה השם אלוקיך למרים בצאתכם ממצרים. מה שייכות ליציאת מצרים? אכן באור העניין, זה פסוק. כן? זכור את אשר עשה השם אלוקיך למרים, על זה נאמר זכור, זה פסוק. אכן באור העניין כי נבחרו בני ישראל ביציאת מצרים להיות עם נחלה. מיוחדין לשמו יתברך. עיקר כוחם של ישראל הוא בפה. כי הנה האדם כלול מדומם צומע חי מדבר, ובכולם יש תערובות טוב ורע כנודע. לכן, בחינת הדיבור, שהוא ההבל שבאדם, לכתיב היפח באפה, והיא לנפש לחיה לרוח ומעלה, והבל זה ניתן לשמירת הגוף אשר יש בו התערובות. לכן, צריכים לשמור הפה ביותר, לאשר מצד עצמותו אין בו רק טוב. הפה בעצם אנחנו יכולים להוציא מעצמנו כל מיני דברים. אני יכול ללחוץ יד למישהו, אני יכול לחבק אותו, אני יכול כל מיני דברים. מהו הדבר הפנימי ביותר שאני יכול להוציא מתוך עצמי? הדיבור שלי. הדיבור זה בעצם האוויר שעד לפני רגע החיה אותי, שעכשיו יוצא מהגרון ועובר אליך בשלמות. אתה מקבל אותו לגמרי. זה הדיבור, זה דבר מאוד משמעותי. הדיבור הזה הוא עצור בתוך גוף. הדיבור של עצמו הוא אוויר, הוא נקי, הוא טהור, אבל הגוף ששומר עליו, הגוף שכאילו בו נוצר, בעצם הגוף זה תיבת התהודה, כמו בגיטרה, נכון? יש תיבת תהודה לגיטרה, אז הגוף הוא תיבת התהודה של האוויר הזה שנמצא בתוכנו. שמעתם את עצמכם פעם באיזה הקלטה? אה? זה נשמע מוזר, נכון? זה אני, זה לא הקול שלי בכלל, זה מוזר. כי אנחנו שומעים את עצמנו בפנים, מתוך תיבת התהודה. כששומעים את זה מבחוץ, זה נשמע אחרת. אז מכיוון שיש כאן איזה משהו שהוא מאוד מאוד גדול ונקי, אבל קלו בתוך גוף, אז צריך לשמור על הפה. לא לתת לדברים נמוכים להשפיע על הדיבור. זה סוד יציאת מצרים. במצרים הדיבור היה בגלות. אכן, בחינת הדיבור שהוא האבל שבאדם דכתיב היפח באפיו, והיא לנפש חי לרוח ממעלה לה, והאבל זה ניתן לשמירת הגוף, אשר יש בו התערובות. לכן צריכים לשמור הפה ביותר, לאשר מצד עצמותו של הפה אין בו רק טוב. זה שכתוב, נצור לשונך מרע, לאשר אין בורא בעצם, תשמור על זה כמו שזה. אל תקלקל, יש דברים שצריך לשמור עליהם, והם יכולים לבוא לקלקול, אבל הפה כמו שהוא לעצמו, הרי הפה רוצה להביע את הפנימיות, נכון? זה הדיבור, להביע את הפנימיות. הפנימיות של כל אדם מישראל היא טובה. אז רק תשמור על זה כמו שזה. לכן תראו כמה הדבר הוא נורא כשאדם מקלקל את הדיבור שלו. הכלי שנועד להוציא החוצה דברים פנימיים, בכלי הזה השתמשת לדברים שליליים, זה נורא. זה לא, יש כלים, נגיד, ידיים, רגליים, כלים חיצוניים, אז כמו שאני יכול ללכת, אני גם יכול לתת בזה בעיטה לאיזה מישהו, כאילו, צריך, אבל הפה שהוא, כל כולו, כל העניין שלו, זה להוציא החוצה עניינים פנימיים, כשהפה נהיה חיצוני, זה ממש בגידה. זה פשוט בגידה. ולכן ההוראה היא לא דבר חיובי, אלא פשוט תשמור על הפה. נצור לשונך. אם תשמור, פעם מישהו, קראתי באיזה מקום, שעשו פעם איזה מלך עשה ניסוי ולקח שלושה תינוקות ושם אותם באיזה חדר שלא יוכלו לדבר. הילדים שלו? ומה? הם התחילו לדבר עברית, כן. לשון הקודש, כאילו זה הוא לא אפשר להם להיות בקשר עם אף לשמוע אף שפה, והם דיברו עברית מצד עצמם כמדומי. סיפרו לא ישראל, מלך כאילו יש כאן בפנים, זו תשתית פנימית עמוקה של קודש, שרוצה לצאת. שמור על זה. אל תקלקל. אל תקלקל. זה מה שמבקשים מאיתנו. זה שכתוב, נצור לשונך מרע, אשר אין בו רע בעצם. לכן מה שכתוב זה לשונו, לא מצאתי לגוף טוב משתיקה, שעל ידי שמירת ההבל הנעל, להתחזק קצת הטוב שבאדם. אדם שומר את הדיבור שלו, אז כשמוציא את הדיבור, יוצאים דברים טובים, יוצאים דברים פנימיים, זה מחזק את הצד הטוב שבכל אחד ואחד מאיתנו. שנזכה בעזרת השם לבחינת בעלותך את הנרות שתהיה שלהבת עולם מאליה, שידליקו אותנו עד דברי תורה, אבל גם שנתלהב ונדלק בעצמנו, אמן ואמן.